גבר בן 77 עם בצקת ברגל, המטוריה ואי ספיקת כליות חדה. הצגת המקרה. גבר בן 77 הועבר לבית החולים בשל בצקת ברגל, המטוריה ואי ספיקת כליות חדה. ברקע החולה סבל מיתר לחץ דם, פרפור פרוזדורים ומפרצת של אבי האורקים. עד כחודש לפני אשפוזו, החולה היה במצב בריאותי רגיל. אז הופיע בצקת דו צדדית ברגליים, ולאחריה הופיע פריחה אדומה בחפות הרגליים. החולה פנה לרופא המטפל, ששם לב להחמרה ביתר לחץ הדם. בעקבות זאת נערך שינוי בטיפול התרופתי לאיזון לחץ הדם, כולל הפסקת טיפול באמילודיפין, ניסיון קצר של טיפול באתנולול, שגרם לקוצר נשימה וצפצופים, והתחלת טיפול בדילטיאזם, ללא שיפור באיזון לחץ הדם ובבצקת ההיקפית. בבדיקה גופנית לחץ הדם של החולה עמד על 156 על 90 מילימטר כספית, והדופק עמד על 70 פעימות לדקה, אי סדירות לא סדירה, עם בצקת פלוס 3 בגפיים התחתונות. הטיפול בדיאטיאזם הופסק, והוחל טיפול בכלורתלידון. בביקור מעקב לאחר 5 ימים, החולה דיווח על שיפור קל בקוצר הנשימה, ירד 3.6 קילוגרמים במשקל גופו, ולחץ הדם בבדיקה עמד על 146 על 80 מילימטר כספית. רמות BUN בדם עמדו על 34 מיליגרם לדציליטר, כשהטווח התקין הוא 8 מיליגרם לדציליטר עד 25, והקריאטינין, שעמד על מיליגרם 1.4 לדציליטר בשנה הקודמת, עלה ל-2 מיליגרם לדציליטר נקודה 7. בעקבות זאת הופסק הטיפול בכלורתלידון וליזינופריל, ונקבע ביקור מעקב. הטיפול התרופתי כלל גם אספירין, 81 מיליגרם, טרזוסין ושילוב של אוקסיקודון ופרצטמול. במהלך השבוע שלאחר מכן הופיעו חום וצמרמורות. לחץ בחזה הופיע לסירוגין, אך חלה הטבה בקוצר הנשימה במאמצים. 6 ימים לפני אשפוזו דווח על 2 אירועי הקאות עם תוכן לא מרתי, ואירוע אחד של שיעול דמי. השתן היה בצבע אדום כהה. ביום למחרת החולה פנה לחדר המיון של בית חולים אחר.
בבדיקתו היה גובהו 170 סנטימטרים, משקלו עמד על 72.1 קילוגרמים, לחץ הדם היה 141 על 85 מילימטרים כספית, הדופק עמד על 80 פעימות לדקה ולא סדיר, חום גופו היה 36.7 מעלות צלזיוס, קצב הנשימה היה 22 נשימות בדקה ורוויון החמצן בדם היה 98% באוויר חדר. בהאזנה זוהו קרפיטציות עדינות בבסיס הריאה השמאלית ופריחה פופולרית על הרגליים ללא בצקת בקדמת עצם הטיביה. יתר הבדיקה הייתה תקינה. רמות החלבונים בדם, כמו גם רמות פוספור, מגנזיום, בילירובין, קריאטין קינז, עמילז, ליפז, חומצה אורית, נוגדני IgA, IgG ורמות משלים C3 ו-C4, היו תקינות וכך גם תפקודי קרישה ותפקודי כבד. הבדיקות היו שליליות לנוגדנים נגד GBM, גלומרולר בייסמנט ממברן, ולאנקה, אנטינויטרופיל ציטופלזמיק אנטיבאדיס, כולל C-אנקה ו-P-אנקה. נשלחו דגימות דם ושתן לתרבית וניתן טיפול תוך ורידי בנוזלים וצפטריאקסון. החולה הושפז בבית החולים האחר. בדיקת אולטרסאונד של הכליות הדגימה מפרצת של אבי האורקים הבטני של 8 סנטימטרים. בדיקת CT של הבטן והאגן ללא מתן חומר ניגוד הדגימה מפרצת פוזיפורמית היקפית 8.3 סנטימטרים של אבי האורקים הבטני מתחת לאורקי הכליות ומפרצת נוספת 2 סנטימטרים באורק הכסל הימני. בעקבות זאת ניתן טיפול בטרזוסין, לקטובסילוס אסידופילוס, הפרין, קלונידין, אומפרזול, ברזל סולפט, מפדיפין וחיסון נגד פנאומוקוק. רמות קריאטינין בדם עלו בכל יום. ביום השלישי, בדיקות לנוגדני ANA, Anti-Nuclear Antibodies, היו שליליות ולא זוהה אימונוגלובולין חד שבטי. ביום השני, השלישי והרביעי להשפוזו בבית החולים, ניתן טיפול במטיל פרדניזולון 500 מיליגרם ביום. ביום השלישי ניתן גם טיפול באינסולין, ניתנה מנת כדוריות אדומות בלא כדוריות לבנות. ביום החמישי להשפוז, תרביות דם שנלקחו בעת ההשפוז נותרו עקרות. בוצעה ביופסיה של הכליה. באחר הצהריים של היום למחרת, גילתה בדיקה פתולוגית של הביופסיה, גלומרולונפריטיס פרוליפרטיבית קלה עם סהרונים, גלומרולוסקלרוזיס נודולרי סגמנטלי, תגובתיות אימונופלורסנטית ל-IgG לאורך ה-GBM וסימנים למזנגליוזיס פעיל ובשלבי החלמה, אטרופיה טובולרית מתונה ונזק אנדותליאלי נרחב. החולה הועבר לבית החולים הנוכחי.
ההיסטוריה של החולה כללה שיעול דמי לסירוגין במהלך 5 השנים האחרונות, ללא תלונות על כאבי ראש באחרונה, שינויים בראייה, חולשה, עייפות, כאבי חזה או בטן או שלשולים. הוא סבל מיתר לחץ דם, פרפור פרוזדורים שבגינו סירב לטיפול בנוגדי קרישה, ציסטות בכבד ובכליות, הגדלה שפירה של ההרמונית, ומפרצת של אבי האורקים מחזי העולה, כפי שהודגם בבדיקת CT 2 מוקדם יותר. בעברו עבר ניתוח אורתופדי, הסרת תוספתן ופקקת ורידים עמוקים שטופלה עם הפרין. הוא היה נשוי, אב לילדים, ויצא לפנסיה מעבודה בבנייה. החולה נהג לעשן סיגריות, 55 שנות קופסה, שתה אלכוהול לעתים, ושלל שימוש בסמים אסורים. אביו הלך לעולמו בגיל 58 עקב אוטם לבבי, אמו הלכה לעולמה בגיל 67 בעקבות סרטן שד. ביתו הובחנה כחולת סרטן שד, ושני ילדיו הובחנו עם סוכרת. בבדיקתו, לחץ הדם עמד על 135 על 85 מילימטר כספית, והדופק היה לא סדיר, במהירות 85 פעימות לדקה. חום הגוף, קצב הנשימה וריביון החמצן היו תקינים. בהזנה נשמעו קריפיטציות עדינות בשתי הריאות, בצקת 3 פלוס עד הברכיים, ופריחה מקולרית ורודה הנעלמת בלחיצה בשני הפטישונים המדיאליים. יתר הבדיקה היה תקין. רמות החלבונים, האלבומין, הגלובולינים, הפוספור והמגנזיום היו תקינות, וכך גם בדיקות לתפקודי קרישה ותפקודי כבד. צילום חזה הדגים אחירות פוקלית באונה הימנית התחתונה. התקבלו תוצאות בדיקות הבחנתיות והתקבלה החלטה בנוגע לטיפול. הבחנה מבדלת. החולה עונה על הקריטריונים להגדרת Rapidly Progressive Glomerulonephritis, המוגדרת בנוכחות אובדן תפקוד כלייתי בהיקף של לפחות 50% בתוך 3 חודשים, ועדות לנזק גלומרולרי עם המטוריה ופרוטאינוריה. ההמטוריה הינה ממקור דרכי שתן עליונות, עם תאים אדומים דיסמורפיים, ולעיתים קרובות, גלילי תאים אדומים במשקע שתן. הקורלציה הפתולוגית של התסמונת הקלינית הינה גלומרולונפריטיס עם סהרונים, שבה סהרונים נוצרים על ידי התרבות תאי אפיטל מחוץ לכלי הדם, עם מעורבות של יותר מ-50% מהגלומרולים.
Rapidly Progressive Glomerulonephritis, RPGN, נובע משלוש קטגוריות עיקריות. Anti-GBM disease, ב-10% מן המקרים, Post-Immune Crescentic Glomerulonephritis, כ-60% מן המקרים, ו-Immune Complex Glomerulonephritis, כ-30% מן המקרים. על הרופא להחליט בנוגע לסיכונים ולתועלת של טיפול אמפירי בתרופות לדיכוי חיסוני תוך כדי השלמת ההערכה. החולה הזה טופל אמפירית בסטרואידים לאור תוצאות בדיקת השתן ונוכחות תאים אדומים דיסמורפיים במשקע שתן. תסמונת Good Pasture. לחולה האמור היסטוריה של שיעול דמי לסירוגין והוא מעשן פעיל. Ernst Good Pasture תיאר 2 מקרים של דימום ריאתי עם וסקוליטיס מערכתי בשנת 1918, אותם ייחס למגפת השפעת. בהמשך נמצא כי בתסמונת Good Pasture יש נוגדנים עצמיים נגד אזור NC1, Non-Collagenous בקולגן 4 ב-GBM. בחולים עם התסמונת, הקרויה גם anti-GBM disease, מופיעים לעתים קרובות אוליגוריה, המטוריה ואי ספיקת כליות חדה, כפי שהיה במקרה האמור. פיזור הגילאים הוא בימודלי. גברים צעירים מעשנים מופיעים עם תסמונת ריאתית כלייתית, ובנשים בשנות ה-50 וה-60 מדובר במחלה המוגבלת לכליות. מעורבות ריאתית קיימת בחולים מעשנים כמו החולה הנל, ככל הנראה בשל הנזק הריאתי והחשיפה של אפיטופים חדשים למערכת החיסון. ההבחנה נקבעת לפי נוכחות נוגדנים בדם ומשקעי IgG על GBM בביופסיה. ייתכן שהחולה סבל מ-anti-GBM disease לאור גלומרולונפריטיס חדה והיסטוריה של שיעול דמי, אם זה הבדיקה ל-anti-GBM הייתה שלילית. פורסי אימיון גלומרולונפריטיס. הסיבות הנפוצות יותר ל-RPGN כוללות פורסי אימיון נקרוטייזינג גלומרולונפריטידיס, כולל וסקוליטיס הקשור באנקה, מייקרוסקופיק פוליאנג'ייטיס, וגנרס גרנולומטוזיס וצ'רג' שטראוס סינדרום.
מיקרוסקופיק פוליאנג'ייטיס היא וסקוליטיס של כלי הדם הקטנים והבינוניים, המתבטאת לרוב בתסמינים מערכתיים ממושכים, עם מעורבות כלייתית ב-80% מהחולים, ומעורבות ריאתית ב-20% עד 55%. מונונאוריטיס מולטיפלקס ונגעים אוריים מופיעים בתדירות פחותה. חולים מתייצגים עם המטוריה, עם או בלי פרוטאינוריה, לעתים בטווח הנפרוטי, ו-10% עד 46% נדרשים לדיאליזה. רמות פי אנקה מזהות ב-50% עד 75% מהחולים. הערך המנבא החיובי של הבדיקה ל-ANCA, אנקה, להבחנה של מיקרוסקופיק פוליאנגייטיס בחולים עם מחלת כליות פעילה נע בין 47% ל-99%. וגנרס גרנולומטוזיס, גרנולומטוזיס with polyangiitis, מערבת את דרכי הנשימה התחתונות והעליונות ומלווה בגלומרולונפריטיס. המחלה עשויה להיות סמויה עם מעורבות של הסינוסים, סינוסיטיס כרונית, האוזניים, דלקת אוזן תיכונה, וקנה הנשימה, היצרות קנה הנשימה, לפני הופעת וסקוליטיס סיסטמית. המחלה פוגעת בעיקר בגברים ונשים בעשור החמישי. מרבית החולים מתייצגים עם מחלה של דרכי הנשימה העליונות, או עם מעורבות ריאתית, המשתנה מנודולים ועד דימום אלבאולרי דיפוזי. מחלת עיניים מופיעה בשליש עד מחצית מהחולים. מעורבות אורית עשויה לכלול וסקוליטיס וחיבים שאינם מתרפאים. החולה הנ"ל סבל משיעול דמי ופריחה, אך ללא מחלה של דרכי הנשימה העליונות. מרבית החולים חיוביים לבדיקת C-ANCA, שיש לה רגישות של 90% וסגוליות של 98%. במקרה זה תוצאה שלילית בבדיקת ANCA עומדת כנגד ההבחנה של המחלה, אך אינה שוללת אפשרות זו. צ'רג-סטרוס סינדרום מתאפיינת באסטמה, אוזנופיליה ווסקוליטיס גרנולומטוטית. המחלה מופיעה בחולים בשנות ה-30 וה-40 לחייהם, בניגוד לחולה המתואר לאל, עם שכיחות מעט יותר מוגברת בגברים. המעורבות הכלייתית לרוב קלה, בניגוד למקרה הנ"ל. ניתן לזהות פי אנקה ב-65% מהחולים. אוזנופיליה ורמות גבוהות של נוגדני IgE אופייניים למחלה. החולה המתואר לאל לא סבל מאסטמה ולא הייתה עדות לאוזנופיליה בבדיקות מעבדה, ועל כן ההבחנה אינה סבירה.
אימיון קומפלקס גלומרולו נפרידיטיס. במקרים אלו יש לקחת בחשבון אפשרויות עם רמות משלים נמוכות ועם רמות משלים תקינות. הפרעות המלוות ברמות C3 נמוכות כוללות SLE, סיסטמיק לופוס אריתומטוזוס, PSGN, פוסט סטרפטוקוקל גלומרולונפריטיס, MPGN, ממברנו פרוליפרטיב גלומרולונפריטיס, אנדוקרדיטיס, אבצס ויסרלי ושנט נפריטיס. ההפרעה העיקרית המלווה ברמות C4 נמוכות היא קריוגלובולינמיה. גורמים לגלומרולונפריטיס עם רמות משלים תקינות כוללים IgA נפרופתי, HSP, הנוך הונליין פורפורה ופיברילרי גלומרולונפריטיס. גלומרולונפריטיס לאחר זיהום מופיע לאחר זיהום בדרכי הנשימה העליונות או זיהום אורי. במקרה הנ"ל לא היה סיפור של תהליך זיהומי העשוי להסביר את המחלה של החולה. אימיון קומפלקס גלומרולונפריטיס עקב אנדוקרדיטיס היה הרבה יותר נפוץ בעידן שלפני הטיפול האנטיביוטי בהשוואה למצב כיום. יש כמה מקרים של HSP שהופיעו בעקבות זיהום חיידקי, כולל סטפילוקוקוס זהוב. במקרה זה לא הייתה עדות לזיהום או לאלח דם. קריוגלובולינמיה מכל סוג. סוג 1 חד שבטי, סוג 2 חד שבטי ורב שבטי וסוג 3 רב שבטי מערבת את האור עם פריחה פטיכיאלית, ליבידו רטיקולריס, קיב ואיסקמיה של האצבעות. ביטויים אחרים כוללים דלקת מפרקים, מעורבות של מערכת העצבים המרכזית, מעורבות לבבית, וסקוליטיס של מערכת העיכול ומעורבות ריאתית.
החולה הנ"ל סבל מפריחה ומחלת כליות ולכן עלתה האפשרות של קריוגלובולינמיה. עם זאת, אין גורמי סיכון או ביטויים קליניים המצביעים על זיהום דוגמת הפטיטיס סי ויוס או מחלה המטולוגית האופייניים לחולים אלה. SLE נפוצה בעיקר בנשים צעירות, אך עשויה להופיע גם בקשישים ובגברים. הביטויים כוללים מעורבות של האור, המפרקים, מערכת העיכול, הכליות, ביטויים פסיכיאטריים, ריאתיים והמטולוגיים. התסמינים בחולים עם לופוס נפריטיס עשויים לנוע מהיעדר תסמינים ועד ל-RPGN. בחולה המתואר לאל לא צוין אף לא אחד מהמאפיינים הקלאסיים של SLE. IgA נפרופתי ו-HSP הן מחלות משקעי IgA הגורמות לגלומרולונפריטיס. IgA נפרופתי הינה הגורם הנפוץ ביותר לגלומרולונפריטיס, והתסמינים נעים מהמטוריה התסמינית ועד RPGN. פרוטאינוריה, יתר לחץ דם, גיל מתקדם, מין זכר, גזע שחור, ונוכחות צלקות וסהרונים בדגימת ביופסיה של הכליה, מעידים כולם על פרוגנוזה רעה בחולים אלה. בחולים עם HSP ישנה פורפורה נימושה, וביטויים המערבים את מערכת העיכול, כולל כאבי בטן, דימום, אוטם והתפשלות מעי. במקרה הנ"ל הביופסיה הכלייתית לא הדגימה משקעי IgA. סיכום. בחולה עם אי ספיקת כליות המתקדמת במהירות, הממצאים של גלילי כדוריות אדומות מאפשרים סיווג קליני של RPGN. ניתן לערוך בדיקות סרולוגיות, אך דפוס המעורבות של העברים עשוי לסייע בהערכת הסבירות לפני הבדיקה למחלה מסוימת. נוגדנים מסוג אנטי-GBM רגישים וספציפיים מאוד, וניתן לאשר את נוכחותם בבדיקות Western Blot. בדומה, וסקוליטיס הקשורה באנקה ניתנת לאבחון כאשר התסמונת הקלינית היא קלאסית, והבחנה רקמתית אינה נדרשת בכל המקרים. במקרה האמור, הערכה הסרולוגית הייתה שלילית, אך התוצאות של בדיקת דגימת הביופסיה פורשו כ-anti-GBM disease.
לאור תשובות סרולוגיות שליליות ודגימת ביופסיה שהצביעה על anti-GBM disease, נדרש היה להעריך את המגבלות של הבדיקה ולקחת בחשבון את האפשרות לתוצאות שליליות שגויות. ייתכן כי בדיקת האלייזה הייתה שלילית בשוגג, או שדגימת הביופסיה הצביעה על ממצאים בלתי ספציפיים. בנוסף, גם אם לבדיקה רגישות של 98% עדיין מדובר ב-2% שבהם התוצאה תהיה שלילית למרות הבחנה של anti-GBM disease. הרופאים המטפלים לקחו בחשבון את האפשרות של החולה נוגדנים שנקשרו בעיקר לכליה עם אפיניות גבוהה ורמות נמוכות במחזור הדם מתחת לסף הרגישות של בדיקת אלייזה. אפשרות נוספת הינה כי אנטיגן המטרה לנוגדני אנטי-GBM לא היה NC1. בחולים עם תסמונת אלפורט, שבהם מוטציה בגן לקולגן 4, מחלת אנטי-GBM disease עשויה להתפתח בעקבות השתלה בתגובה לאנטיגן נורמלי בשתל. ישנם דיווחי מקרים רבים על אודות אנטי-GBM disease, שבה האנטיגן היה אנטיגן כלייתי. הנוגדנים העצמיים החדשים הללו ניתנים לזיהוי בבדיקת Western blot, שבה בוחנים את הסרום של החולה לזיהוי נוגדנים עצמיים לאנטיגן Good Pasture. על בסיס התמונה הקלינית, הסברה היא כי לחולה טיטר נמוך של נוגדנים בעלי אפיניות גבוהה, האחראים למחלת אנטי-GBM disease. לכן הם ביקשו בדיקת Western blot להערכת נוגדנים בסרום של החולה, הנקשרים לחלבונים האופייניים למחלה. ההבחנה נקבעה בסופו של דבר כ-Good Pastures Syndrome, ונמשך הטיפול בסטרואידים בשילוב פלסמה פרזיס לסילוק נוגדני אנטי-GBM, והוחל טיפול בציקלופוספמיד. החולה עבר תיקון פתוח של מפרצת אבי האורקים ביום העשירי לאשפוזו, בשל חשש מפני קרע של המפרצת. בעת השחרור ביום ה-21 לאשפוזו, לא ניתן היה לזהות את רמות נוגדני אנטי-GBM בדמו של החולה, ורמת הקריאטינין עמדה על 3 מיליגרם לדציליטר. הוא פנה שבועיים מאוחר יותר עם החמרה בקשל הקלייתי שדרשה המודיאליזה. חודש לאחר מכן התפתחה פרפורציה של איבר פנימי, והוחלט כי תיקון כירורגי אינו עומד במטרות הטיפול. החולה הלך לעולמו זמן קצר לאחר מכן.